אז אנחנו ממשיכים בחיבור בינינו, דווקא, כן? ונשמע מה שהבורא מכין לנו גם כן בעולם הסובב. דברים טובים או לא? זה ברור.
טוב, שלום לכולם. בוקר טוב. התבקשנו בעצם על ידי המושי ודודי ואנשי התוכן להכין איזושהי שיחת אקטואלית כלכלית. המטרה היא כפולה, גם לעדכן קצת את החברים בהתפתחויות האחרונות שקורות, וגם לאפשר להם לשאול את רב בנושא הזה שאלות, כיוון שבדרך כלל הישיבות האלה הן ישיבות כתבים, שמרביתנו לא משתתפים בהם ולא חשופים לשיחה עצמה, אלא רק לתוצרים שלה, שאחר כך מופיעים בפייסבוק של רב ובתורים וכיוצא בזה. בהכנה של החומר להיום השתתפו אנשי תוכן שלנו, תרמו דודי, אסף, חברים נוספים, גם מהצוות הכלכלי, גיא יצחקוב, אופיר לוי, אמיר לופוביץ', לשעבר אמיר מסין, גם שיתפנו את קריסטיאן דויסון מלונדון, והשתדלנו ככה להרחיב את היריעה, ובסוף יצא משהו, אנחנו מקווים שיהיה מעניין. אבל בתור הקדמה אולי, לפני שנגיע, הכנו שני נושאים ספציפיים. לפני שניגע בהם, הייתי רוצה רק ככה לרענן את הזיכרון של החברים. למה בעצם חוכמת הקבלה בכלל עוסקת גם בתחום הכלכלי-חברתי? למה יש לה משנה חברתית-כלכלית? מה הקשר בינה לבין מה שאנחנו לומדים?
חוכמת הקבלה עוסקת בהכל. בהכל. אם אתה לא יכול לקחת שום דבר שבמציאות שחוכמת הקבלה אין לה על זה דעה והיא מסבירה זה חוכמה על כללות כל המציאות, על התנהגות של כל המציאות, על התנהגות הבורא עם הבריאות, התנהגות בריאות עם הבורא. אז איך יכול להיות שהיא לא נוגעת בכלכלה? כי הכלכלה זה הקשר בין בכלל כל פעולות האדם כלפי העולם וכל התגובת הבורא דרך הטבע על האדם. זה בעצם הכלכלה. כן? לא שכלכלה שזה דרך בנקים וכל מיני דברים. כלכלה זה רשת התקשרות בין האדם למציאות הכללית. כמה שהוא משקיע וכמה שהוא מקבל. זה כלכלה. כן.
איזה תפקיד יש לשינוי הכלכלי בתוך השינוי שהאנושות כולה צריכה לעבור על פי חוכמת הקבלה?
העיקרי. כמו שאמרתי, כלכלה זה קשר אדם עם המציאות סביבתית שלנו כאן, שדרך זה הבורא מפעיל אותו, את האדם, את הבני האדם, את הקבוצה כולה שהיא נקראת האנושות, וודאי שאנחנו צריכים לראות כל מיני סימנים לשינויים רוחניים, וההפך, איך השינויים רוחניים הם אחר כך מתגלים בשינויים הגשמיים, שזה ברור לנו שברמה שלנו זה האגו גודל, מתוך זה משתנים יחסים בין בני אדם, ובהתאם לזה שהבורא כך מגדל את האגו ומשנה יחסים בין בני אדם, הוא גם כן מצד השני סוגר עלינו מצד הטבע ואקולוגיה וכל הדברים האלה, יחסים בפנימיות האדם, במשפחה ובהכל, בטכנולוגיה. זאת אומרת, זה רשת כללית. זה לא רק כסף, זה, אני לא יכול להגיד, זה פשוט, זה המערכת. בסופו של דבר זה מערכת אדם הראשון. רק שאנחנו לא מגלים אותה כך, נראה לנו שהכלכלנים מתעסקים בזה, הבנקים ואלו ואלו עושים מה שבא להם, וכל אחד, אין דבר כזה. זה הכל בצורה מדויקת נפעל על ידי הטבע, ואין כאן מה לשנות. אלה, אם אנחנו רוצים באמת שינויים הנכונים, אז אם אנחנו צריכים להיכנס בהתאם להוראות של חוכמת הקבלה ולשנות, אז זה יהיה לטובה. אחרת זה יצא קלקול. כן.
אוקיי, אז הנושא הראשון שאנחנו רוצים לדבר עליו קשור למטבע חדש שפייסבוק מתכננת להשיק בשנת 2020, זה כבר מעבר לפינה, קוראים לו ליברה, אבל בתור הקדמה אני רוצה שנעלה את הנושא של שליטת התאגידים. אנחנו רואים שבמהדורה המודרנית, הקיצונית יותר של הקפיטליזם, ככה מאז שנות ה-80 פחות או יותר, התאגידים הגדולים מתחזקים, הולכים ומתחזקים, עד כדי כך שיש היום קונפליקט בין המעמד שלהם לבין מדינת הלאום. יש תאגידים, החברות הגדולות שכולנו מכירים, שהם עשירים יותר מחלק מהמדינות, הם חזקות יותר, הם שולטות, הם משפיעות על אוכלוסייה גדולה מאוד, הם קונים מערכות פוליטיות בכסף, בתרומות, ובמובן מסוים הם גם מובילים תהליכים, מובילים את האנושות קדימה בהשקעה שלהם בטכנולוגיה, תוכניות חלל, 5G, אינטרנט, הרבה דברים אחרים. אז בתור הקדמה, איך אתה מתייחס לכוח האדיר הזה שיש היום לתאגידים, והאם אתה חושב שזה נכון לרסן אותו?
לא, אין, זה, במסגרת העולם שלנו אין שום פתרונות. כמה שתעשה נגד התהליך הכללי, שהאגו שלנו גודל, ואז הוא מביא לנו כל אלה טייקונים על הראש, אתה יכול רק לבכות ולצוק, אבל אתה אסור בצורה, בכוח להתחיל כנגד זה, אלא רק דרך השמיים. רק תיקון הוא רק דרך השמיים. מאיפה שאנחנו מקבלים את כל ההכבדה הזאת, כך אנחנו צריכים לפעול. ולכן אף אחד לא אוהב את כל אלו בעלי ההון ובעלי התאגידים האלו, אבל להילחם איתם אפשר אך ורק בצורה רוחנית, לא בצורה גשמית. וגם הם לא יכולים לעשות אחרת כלום. הם פועלים לפי האגו שלהם. כל אחד מאיתנו במקומם היה עושה אותו דבר. זה, מה זאת אומרת, אם פייסבוק יש לה כמה, 400 מיליארד, כמה יש לה היום?
יותר ממיליארד.
מדבר על שווי שוק או על צרכנים?
לא.
יש שני תאגידים שכבר עברו את השווי של טריליון דולר. זה אמזון ואפל. ואחרות בעקבותיהם די קרובות כבר לזה.
נו, אז מה אתה רוצה? עם כזאת עוצמה, הם יותר ממדינות. הם יותר מהכל. אז הם רוצות לקבוע גם כן כל הדברים. הם נכנסות לפוליטיקה, לכל מיני דברים. יש אנשים שלהם כבר לומדים באוניברסיטאות דור הבא כדי להגן עליהם, שם זה ים של עורכי דין ושל זה הכל, הון זה הכל, אז זה כל, אבל שוב אני אומר, זה לא, אנחנו צריכים ללמוד רק דבר אחד, עד כמה שהעולם נעשה יותר ויותר מקולקל, אז ודאי שכוח עובר יותר ויותר לכוח הכסף. פעם זה היה נסיך, מלך. מלך זה משהו טוב, הוא מיוחד, זה כנגד מלך העולם. זאת אומרת, הוא יודע שהעם זה שלו, מדינה שלו, הקרקע שלו, הכל שלו, הוא דואג לזה. שזה הופך להיות חופשי, ללא בעל הבית, כמו מלך, אין, שהוא צריך להשאיר את זה לילדים שלו וכן הלאה, והוא דואג גם על העם, כי זה שלו, הוא מרגיש שזה שלו. כאן אין שום הרגשה, מה זה לממשלה שלנו, של מישהי אחרת, אכפת להם מה שקורה עם העם? אכפת להם רק יבחרו בהם או לא. ובתקופה שהם נמצאים בשלטון, לגנוב כמה שיותר. זה טבעי. טבעי שכך מתייחסים. לכן, שזה עובר לתאגידים, אומנם יכול להיות שבעתיד, זה דווקא יהיה טוב. אם עד אז לא נעשה גמר תיקון. כן? כי יכול להיות שאז בראשי מדינות, ראשי ממשלות, ובכלל בלביתים על כל מדינה, הם יהיו אנשים עשירים, שהם הרגישו שזה שלי, אז שוב כמו מלך. רק לא מאדם, כן, המיוחד הזה, כן, אלה דרך ההון, כן.
אוקיי.
אני לא אתפלא אם בעוד 10 שנים איזה צוקרברג או מישהו יקנה לעצמו כיסא של פרזידנט, מה יש? כן? אין לו כסף? הוא יכול לפרסם את עצמו בצורה שאף אחד מאיתנו לא מסוגל. אתה מבין? זה פייסבוק. זה, כן? גמרנו. אבל ודאי, לכן אני חושב שזה שהם עכשיו שולטים בכסף, אתה לא יכול לעצור את זה, כן? והבא, הם ישלטו גם כן בפוליטיקה. אפילו לא בפוליטיקה, הם פשוט ישלטו. וזהו. אבל יכול להיות שזה יביא לדווקא דברים טובים. שהם הרגישו זה שלהם. כאילו קונה כל המדינה. כן.
טוב, יש פה הרבה שאלות, אבל אני מעדיף להתקדם עם הנושא שהחלטנו לעשות אותו. זה עכשיו התאגידים האלה, ובמיוחד פייסבוק, אבל יחד איתה גם ויזה ומאסטרקארד ואי-ביי ואובר, ובעצם 100 תאגידים גדולים, משמעותיים, החליטו לייסד לעצמם גם מערכת כספית משלהם, להשיק מטבע, שנקרא ליברה. המטבע הזה הוא לא דומה לביטקוין ולמטבעות דיגיטליים אחרים שהם מבוזרים ואין מאחוריהם מדינה ואין מאחוריהם ובעצם אף אחד לא יכול להשפיע על השער שלהם, אלא זה מטבע ריכוזי. ינהל אותו ארגון שנקרא ליברה שישב בשוויץ, והוא בעצם אמור, כל אחד מאיתנו יוכל להשתמש בו דרך האפליקציה, הארנק אלקטרוני שתשיק פייסבוק, נוכל להשתמש בזה כאמצעי תשלום
לכל אחד.
לכל אחד. זה יהיה, עסקים יקבלו את זה, כיוון שזה פייסבוק, אז סביר מאוד שזה ייכנס, זה לא יהיה איזשהו מטבע איזוטרי, כולנו נוכל לקנות ולמכור בו, הוא יהיה הרבה יותר זול לשימוש מאשר העמלות שהיום המגזר הבנקאי גובה על שימוש בדולר או באירו או בשקל, זה לא משנה, והוא מוצג כאילו אלטרנטיבה לצורך העניין, ובמיוחד בעולם השלישי, איפה של אנשים אין כל כך נגישות לבנקים וכיוצא בזה, שם זה בכלל צפוי לתפוס, וגם בעולם המערבי.
מצוין. נו.
השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול זה, אם התאגידים היום הם תאגידים אגואיסטים, והאנושות סובלת מהמחיר של האגואיזם הזה, חלק גדול מהחוקים, מהמשחק הוא לא מסודר נגד האיש הקטן, לטובת אותה מיון עליון והתאגידים. ודאי. עכשיו גם יש להם מטבע משלהם, אז מה קורה?
שום דבר לא קורה, מה היום זה לא ככה? היום גם כן כך. רק אם זה יהיה בידיים שלהם, הם יהיו יותר בלביתים. הם יהיו יותר מעוניינים שדברים האלה הם יקראו כמו שצריך. אני דווקא חושב שהאגואיסטים האלה הגדולים, לא פוליטיקאים, אלה האגואיסטים הגדולים, שהם יודעים להשתמש בכסף ובעוצמה מה שיש באנושות ובכל הדברים האלה, דווקא הם ידאגו לכולם הרבה יותר טוב ממה שעכשיו. עכשיו לפוליטיקאי לא אכפת לו. הוא מוכן למכור ולקנות רק תמורת הכיסא שלו. זהו. והם שוקלים הכל לפי הערך הנכון, לפי הכסף. לכן אני דווקא תומך בזה. שבכל העולם עשירים יקנו את המשרות והמשיכו לנהל את העולם במקום הפוליטיקאים, ודאי שזה יהיה יותר טוב.
אני מזמין את החברים לשאול שאלות כמובן.
תראה לפי מה בוחרים באמריקה פרזידנט. מה הם מדברים? במה בוחרים? מי בוחר? מה מבינים אנשים בזה? צועקים שם על הטראמפ, על זה, על זה. בסדר, נו. זה לא... זה יהיה תיקון.
אני יכול בינתיים לעדכן שהממסד הכלכלי המסורתי מאוד מודאג מהמגמה הזאת, מההשקה של המטבע החדש.
מה הוא לא יכול לעשות כלום?
אבל הוא מנסה. כלומר, גם בארצות הברית, גם בגרמניה, בצרפת, בעוד מקומות יש כבר יוזמות בפרלמנטים למיניהם לעצור את זה, או לדרוש סוג של פיקוח, או לעכב את זה, כיוון שהם חוששים מאוד, וגם בנקים מרכזיים, שהיום מנהלים את כל הכלכלה העולמית בעצם, מאוד מאוד חוששים מתחרות. אבל זה במשחק של הגדולים, השאלה היא איך זה משפיע על האדם הקטן.
האדם הקטן כרגיל יסבול יותר, אבל זה לא... אף אחד לא שואל אותו. מתחשב עם האדם הקטן, מה אתה מדבר בכלל? אבל זה לא יעזור להם. כי העשירים הם צריכים להגיע לשלטון, זה בטוח וזה טבעי, והם יקנו אותו ולא יהיה בעיה. ואני מקווה מאוד ש... בזכות זה יהיה לנו יותר ביטחון בכל העולם וחשבון יהיה יותר ברור, לא פוליטי.
מיכאל מילר.
נו.
מה הם בעצם מחפשים להשיג? שליטה כלכלית או כוח?
שליטה. מה זה חשוב? כלכלית או מה? שליטה.
שמה התועלת מהשליטה הזאת עבור התאגיד?
בשביל מה כסף? בשביל מה כסף? כסף זה אמצעי לשליטה. צבא, אמצעי לשליטה.
כן, אבל כמו שאמרת, צוקרברג יכול כבר עכשיו לשלוט בלי להיות אפילו נשיא של המדינה.
לא, שליטה זה שליטה. שליטה שלמה. זה מגמה.
זה הופך להיות שליטה גם פיזית על האדם? הפשוט?
הרגשת השליטה היא הרגשה רוחנית. אני לא חושב שזה לרדת לפרטים על כל אדם ואדם ומשהו, לא. לא, אבל הרגשת השליטה, שמה שתחתי זה שלי, זהו. אני שולט על זה. אם יש לנו אוכל, מין משפחה, כסף, כבוד, מושכלות, אז הרגשת השליטה היא כללית.
אני זוכר שאמרת כמה פעמים שבתקופה שהיה מלך, אז לאנשים היה כאילו, היה ברור להם, היה נוח להם להתנהל מול זה. זה יהיה עכשיו ככה גם כן? יהיה להם יותר נוח שיש מישהו שהוא שליט וברור ואין פה...
מה שטוב אם עשיר נמצא בשלטון, שהכל בידיים אחד, ואין מאבק בין אני חזק ואני עשיר, ואני חכם, ואני עוד משהו שם, אין דבר כזה. אתה רואה מה שקורה לך עם הרבה מפלגות. אין בזה שום... ותתאר לעצמך שאתה צריך לנהל מדינה שיש לה 40 מפלגות. יש 40 קבוצות שכולם נגדיך, 39, חוץ ממך. נו, איך אפשר את זה לעשות? ודאי שאם בא אחד ואומר, אני קניתי, זה שלי, ואתם כולם... תחתיי, מה טוב. כן, אסף.
להמשיך, אני רוצה לשאול על כיוון שהעלית. קודם כל, יש המטבע החדש הזה, זה בסך הכל עוד מקום שבו המאבק בין ממשלות לתאגידים מתבצע. הם יותר ויותר, הממשלות הופכות להיות פחות רלוונטיות.
כן, נכון. זה שאמרת, דיברת עכשיו.
אז זהו, על זה אני רוצה לשאול. האם אתה רואה שבעתיד הקרוב, המושג הזה של ממשלה ומדינה...
התבטל. התבטל. מדינה זה מה שצריכים לנהל. לנהל אותה צריך להיות ביזנסמן. זה כלכלה. מה זה מדינה? זה כלכלה. מה זה פוליטיקה? פוליטיקה של כלכלה, פוליטיקה של החינוך, אבל פוליטיקה בפני עצמה זה איך שאני מסתדר בין כולם כדי להישאר בשלטון ואני אפס. אבל איך אני בוחר את כולם ככה וככה וככה ומסדר בשקר ביניכם שאני נשאר. אין אחריי לא כסף ולא צבא ולא חוכמה שלי ולא כלום, חוץ מיכולת ככה לזחל, איך להגיד? לזחות? להזדחל. בין כולם, ואז אני נשאר בשלטון. וככה זה בכולם, לא רק בישראל, בכולם. כך בנויה היום כל ממשלה וממשלה. תראה מה שהם עושים לפני בחירות, אחרי בחירות, בצרפת, בגרמניה, כאן, לא חשוב איפה. כן? חוץ מרוסיה, ששם זה הגיע פעם, שם את הידו וגמרנו. כן? כאילו, או זה עדיף, או זה עדיף. לכן אני אומר, שליטת הכסף זה הכי הכי נכונה. כן.
אז כל הממסד הפוליטי שבעצם התחיל מזה שאנשים שהיו ליד מלכים, וזה אנשים שהיו ליד מלכים, והיו כן. יועצים וכן הלאה, ואז איכשהו נכון. תפסו את ה... אז כל הדבר הזה, אתה רואה אותו מתבטל לקראת התיקון. זאת אומרת, הממסד הפוליטי, שבו פוליטיקאים הם נבחרי ציבור, בדרך...
ודאי, ודאי, כי זה הכל שקר כזה שאין לו גם כנרגליים. אין. מי מהם צודק, מי מהם לא צודק, איך שהם עושים, תראה מה שהם עושים עם הקהל. זה, בצורה כזאת אפשר לנהל את העולם, את המדינה, את מה... משקרים, כל הזמן משקרים, 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 משקרים בביניכם, זהו, בוחרים מישהו בשקר גדול, הכי גדול וזהו. מה אתה? רואים את זה. חבל לדבר על זה.
אז אפשר לצייר עתיד שבו תאגידים הולכים ושולטים על יותר ויותר תשתיות ומשנים בעצמם את החוקים ואת הטכנולוגיה ואת הכלכלה
לא
גם?
לא נשאר לחקלי תקשורת חוץ מהאינטרנט. כן. זה ברור.
כן.
כן, כן. באינטרנט מי שולט, גוגל, פייסבוק, ועוד...
וחברים,
כן. כן, ועוד כמה כאלה. הם ידעו איך להסתדר בינתיים, כן? ואז מה כל האלו הפוליטיקאים, מה זה? אף אחד לא ישמע מהם.
אז אתה רואה את זה מתרחב, גם לתחום...
אני רואה שפוליטיקה גם... נכנסת חזק מאוד לפייסבוק, לגוגל. הם עכשיו כבר אומרים זה, אנחנו לא רוצים זה, אנחנו כן רוצים זה, יהיה ככה, זה יהיה ככה. הם לא סתם... שטח לפרסומות או למשהו. הם עכשיו קובעים כבר את הפוליטיקה שלהם. את מי הם אוהבים כאילו ומי לא אוהבים. אתה רואה איך שהם מתחילים. זה כבר ניהול כאילו ממשלתי.
כן, היה מהלך חסר תקדים ממש בחודש האחרון, שהם עשו בצורה ביד אחת, כיד אחת, בין חרם, על כמה דמויות ספציפיות. רובם ממה שהם קוראים the alt-right, הימין הקיצוני, למפה הפוליטית, ופשוט חתכו להם את ה... ניתקו אותם, ניתקו את המחקות הפרופילים
כן,
שלהם.
ואתה
הם
יכול...
החליטו,
כן,
הם פשוט החליטו.
ואתה לא יכול לעשות שום דבר, אתה מבין? ממש. אבל מה, הם מתחילים כבר בכל דבר ודבר. בכל. גם אנחנו מרגישים את זה לפעמים. כן? אלו, זה בסדר, זה לא בסדר, כן.
לא לפעמים, אני אגיד, יש לנו היום בעיה... שיש, קשה לנו אפילו, זה לא היה לפני שנה, יש פוסטים, יש דברים שאנחנו לא יכולים לקדם אפילו בכסף, בגלל שזה נראה כתומך בדעה כזאת או אחרת.
כן, כן.
יש לנו, בעיה שאנחנו מתמודדים איתה היום, אנחנו חושבים איך לפתור את זה.
זאת אומרת, הם כבר מתחילים להיכנס בדעות שלהם, שזה לא היה פעם בכלל, כן? כאילו, הם נותנים שטח... לכולם, שווה לכולם. זו הבעיה.
זה נקרא ניטרליות של הרשת, ובארצות הברית הנושא הזה היום הוא דיון מאוד לוהט. התאגידים הגדולים החליטו בעצם להפר את הניטרליות של הרשת. ניטרליות זה אומר שאם אתה נניח נכנס, נניח נוריד את זה לרמה של האיש הקטן, אם אני נניח רוצה לקנות רהיט, ויש לי לגשת לאתר של חברה X או של חברה Y, אז אם חברה X תשלם תמלוגים לספק אינטרנט שלי, אז שאני אעשה חיפוש בגוגל נניח על חברה X או על חברה Y, אני לא אקבל את אותה מהירות, והאתר שיעלה לי יותר מהר ויהיה לי יותר נגיש וקל להגיע אליו, זה אתר של החברה ששילמה לספק האינטרנט שלי. אז הניטרליות של הרשת הולכת ומופרת, בגלל ששמים מאחורי השיקולים כלכליים ופוליטיים, וזה כנראה רק הולך ויתגבר. זה הכל תופעות של השנה, שנתיים
האחרונות. זה הסוף שלכם, שלהם. אבל מה לעשות? ככה זה. ככה זה יהיה. זה אין מה לעשות. האגו, אגו, אגו, הוא מנהל את העולם. כן.
עכשיו, אני רוצה לנסות קצת לקדם את זה. מצד שני, יש בארצות הברית היום עשרות מיליונים של אנשים שסובלים. זה אומנם המדינה העשירה בעולם, אבל בהרבה מובנים זה קצת כמו עולם שלישי.
כן.
אנשים ללא ביטוח רפואי, אנשים עובדים שתי עבודות וזוג עובד ועדיין חי חיי עוני, סטודנטים מסיימים את המחירי שכר לימוד באוניברסיטאות עלו בעשור האחרון ביותר מ-1,000%, מחירי התרופות ביותר מ-600%, אנשים בחוב מטורף רק כדי לחיות. לפעמים סטודנט מסיים קולג' וחייב אחר כך כמו משכנתה, מתחיל את החיים שלו בחוב שהוא לא גומר אותו. וזה מייצר בשנתיים האחרונות סוג של, מרקס קרא לזה תודעה מעמדית. פעם ראשונה שאנשים בארצות הברית מתחילים להבין שזה לא הצרה האישית שלי או שלך, אלא שיש מכנה משותף לסבל הזה, ושיש אינטרס משותף לקום כנגד השיטה ולנסות לשנות אותה מבפנים. הדבר הראשון שאנחנו שמים לב בעניין הזה, אם אפשר בניתוב להראות את השקף מספר 1, זה שהאמריקאים איבדו את האמון בקפיטליזם. אם שואלים בקרב האוכלוסייה הכללית, באיזה מדינה, עם איזה סוג של משטר הם היו מעדיפים לחיות, אז בגדול, כבר האוכלוסייה הכללית זה משהו כמו 40% שלא תומכת בקפיטליזם, ואנחנו מדברים על מעוז הקפיטליזם. ארצות הברית זה הדוגמה, זה אנשים שעברו אינדוקטרינציה לקפיטליזם עשרות שנים. ובכל זאת, 40% מדברים על סוציאל דמוקרטיה, או גם על פשיזם, במידה מסוימת. ואם שואלים את הצעירים, ככל שהקהל הוא יותר צעיר, הולכים לכיוון המילניאלס, אז שם הקפיטליזם בכלל מאבד את הבכורה, ובעצם הופך לשיטה פחות מועדפת. זה אנשים שהצעירים רואים את ההורים שלהם, נפגעו מהקפיטליזם, הם לא זכו לחיות בתור הזהב שלו, ליהנות מדובשו, הם נהנים בייחוד מעוקצו, ולכן הם בעצם מורדים בשיטה. ומה שרציתי עכשיו להציג ולשמוע אותך, זה את האג'נדה של האג'נדה החדשה הזאת, היא הסוציאל דמוקרטית בארצות הברית, לכאורה על פניו היא מאוד חברתית, היא מאוד שמאל, היא נראית מאוד צודקת, כאילו מקדמת צדק חברתי. בואו נעבור
מביאה למשטר נאצי.
זהו, אז אני מעדיף לא לקפוץ, כי כשאני שומע חברים נניח מדברים על זה, הם שומעים אותך ומדברים על זה, ואז בפוסטים או בהסברים הקפיצה היא לא ברורה. כאילו, עוברים לדבר שתי מילים על זה, ומפה לנאציזם הדרך מאוד קצרה.
תראה למקום אחד שזה יתקיים בצורה יפה.
אם אפשר, אני רוצה קודם לעבור על הסעיפים, ואז נרחיב, בסדר? כן. אז מצגת שקף מספר 2. אוקיי, אז הסעיף הראשון בסדר היום הפרוגרסיבי החדש, זה ביטוח בריאות ממלכתי לכולם כזכות של כל אדם.
בסדר.
לא, ממש לא כמו היום, שיש עשרות מיליונים אחרי אובמקר, עדיין עשרות מיליונים לא מבוטחים, או שבועים ממש בחברות הביטוח שלהם.
אז כסף. כסף, מאיפה אתה תיקח?
אוקיי, גם לזה יש לי תשובה.
תשובה או כסף?
שטראמפ, זה גם וגם, שטראמפ נתן עכשיו הטבות מס, בייחוד לתאגידים הגדולים ולעשירים, בשווי של כמעט 2 טריליון דולר, לא שאלו אותו מאיפה הכסף. כי האינטרס היה ברור. אז הוא הכניס את ארצות הברית לחוב, אז אפשר לבטל חלק מהטבות האלה ולממן את זה.
למה נתן?
זה לעצמו, מה זאת אומרת? לעצמו ולחבר מרעיו.
מה זאת אומרת? מזה המדינה לא תראה שום תועלת?
רוב הכסף, זה בדוק, רוב הכסף הלך א' לבונוסים למנהלים, לבייבקס, הם קונים מחדש את המניות של עצמם, ואז המניות עולות, ואז המנהלים מקבלים יותר בונוסים. הם חילקו את זה כדיבידנדים לבעלי מניות, שזה בייחוד העשירים. האזרח הקטן קיבל מזה פירורים, כמו שבעל הסולם כותב, מהחלב הפחושים. זה מה שנשאר לאזרח הקטן.
מאיפה הוא לקח כסף?
הוא הגדיל את החוב של אמריקה. לא, יש לו מכונת דפוס. הסעיף השני באג'נדה הפרוגרסיבית החדשה, אחרי נושא של ביטוח בריאות, אם אפשר לבוא חזרה לשקף, זה העלאת שכר המינימום ל-15 דולר בשעה. היום הוא בערך 8 דולר, וזה לא שכר שאפשר לחיות ממנו. אז מדובר בעצם על הכפלה של שכר המינימום. הסעיף השלישי, זה נושא השכר לימוד באוניברסיטאות. כמו שאמרתי, היום אם אתה עשיר, אתה יכול ללמוד באוניברסיטה טובה ולהתקדם אחר כך בעבודה. אם אתה לא עשיר, אז אתה או לא לומד, ואז מקבל עבודות שאי אפשר לחיות מהן, או לומד וצובר חוב שקשה מאוד להשתחרר ממנו. בועת ההלוואות האלה היום היא למעלה מ1.5 טריליון דולר חובות של סטודנטים. 45 מיליון אמריקאים חייבים את הכסף הזה ולא מצליחים לעמוד בו. וההצעה הפרוגרסיבית זה א', לעשות את שכר הלימוד חינם, כמו שנניח מקובל בסקנדינביה, וב', למחוק לחלוטין את החוב הזה. ואיך לממן את זה? באמצעות, זה ברני סנדרס נניח מציע, באמצעות מס על וול סטריט. מס על עסקאות פיננסיות, על מה שפורח וממשיך תפקד כאילו לא שייך לכלכלה עצמה. זה הסעיף השלישי באג'נדה הזאת. תעצור אותי מתי שאתה רוצה לשאלות, בינתיים אני אמשיך את הסעיפים.
לא, אין לי כאן מה לשאול.
אוקיי.
אני חושב שיהרגו אותו יותר לפני שהוא
הסעיף הבא באג'נדה הזאת זה נושא של מס על עשירים, וזה קשור באמת לאיך לממן. יש בארצות הברית את כל העושר, אבל הוא מרוכז בידי מעטים. 5 אנשים היום, העשירים ביותר בארצות הברית, מחזיקים עושר כמו החצי התחתון של כל ארצות הברית, כמו 160 מיליון אמריקאים. ולכן מציעים להטיל מס גם על רכוש, וגם מס של 70%, מס שולי, על הכנסות של אלה שמרוויחים כמה עשרות מיליוני דולרים וצפונה. זה לא פרויקט קומוניסטי או סוציאליסטי, עשו את זה בארצות הברית בימי אייזנאואר ואחרים. דווקא בתקופה הטובה של הקפיטליזם היה מס מאוד גבוה לעשירים, וזה עבד. יותר מזה, לפני 3 ימים חתמו 90 מיליארדרים אמריקאים על עצומה שבה הם פונים לשלטון ומבקשים לקחת מהם יותר מס. כן. זה וורן באפט מוביל וחלק אחרים מהחברים שלו, הם רוצים, הם מוכנים לשלם יותר מס. בינתיים, אבל האוזניים של המחוקקים לא קרויות לבקשה.
זה ככה זה בכל העולם. זה ככה זה בכל העולם. זה היה גם בישראל. זה כך כל ה... אני לא יודע מה. מי משלם מס?
אנחנו.
אנחנו. זהו. ואלו הגדולים, כל ה... לא.
אמזון לא שילמה בשנת 2018 דולר אחד מס בארצות הברית, לכן גם יוצא קצפו של דונלד טראמפ על אמזון, והיא לא היחידה. 60 חברות כאלה גדולות בארצות הברית לא שילמו דולר אחד מס, למרות שהרוויחו מיליארדים, עשרות מיליארדים ומאות מיליארדים במהלך השנה.
כן, כך חברת תרופות, קוראים לה? טבע. לא משלמת מס.
וגם מקבלת הטבות במיליארדים.
כן, אז מה תועלת?
אוקיי, זה רק מראה לכאורה את הצדק באג'נדה הזאת, ובואו נמשיך את השנייה, נמשיך עם השקופית הזאת. הסעיף הבא, אחרי המס, זה נושא איכות הסביבה. מה שנקרא climate change, זה לא סתם, כבר לא רק עניין של יפי נפש כאלה, אלא זה נחשב איום קיומי, ויש תוכנית שלמה איך להתמודד איתה, לחסל את התעשייה בעצם של הנפט והמוצרים שלו, לעבור לאנרגיה נקייה וכיוצא בזה, אבל גם כאן זה חברות מאוד חזקות, מאוד עשירות, ההשפעות שלהם על הפוליטיקאים מאוד חזקות, והן מנסות ועוצרות בעצם את העניין הזה, אבל זה סעיף מאוד חשוב באג'נדה הזאת, זה נקרא The Green New Deal, לצורך העניין. הסעיף הבא מתייחס למדינת הרווחה, בעצם לחזק את מדינת הרווחה האמריקאית, שהיום היא מאוד מאוד קמצנית באופי שלה, ולאפשר לאנשים לקבל קצבאות, ולעזור לאנשים לחזור למעגל העבודה. אפילו חופשת לידה אין בכל המדינות בארצות הברית. אין חופשת לידה פדרלית, משק הבית צריך להתמודד עם זה לבד, וכיוצא בזה. אז לעשות אותה קצת יותר אנושית ועוזרת לחלשים. הסעיף הבא מתייחס להחלשת כוחם של התאגידים הגדולים, נניח אליזבת וורן, שהיא אחת המועמדות המובילות במפלגה הדמוקרטית, מציעה לפרק את פייסבוק, לפרק את אמזון, לפצל אותם, כמו שעשו בזמנו לחברות תקשורת גדולות, לפרק אותם לחברות יותר קטנות, כיוון שאז תהיה יותר תחרות והציבור אמור להרוויח מזה. בעצם ארצות הברית בשנים האחרונות הפכה ליותר ויותר ריכוזית, וזה פוגע מאוד באזרח, כי זה בא על חשבונו. בואו נמשיך מהר. שני הסעיפים האחרים זה הון שלטון, להוציא את הכסף הגדול מהפוליטיקה, לאסור על פוליטיקאים לקבל תרומות מפוליטיקאים, ובאמת המועמדים החדשים, כמו ברני סנדרס, אליזבת וורן ואחרים, מקבלים תרומות, רק תרומות קטנות מאמריקאים, של $20, $15, הם מסרבים לקבל כסף מתאגידים גדולים, כדי הם לא רוצים אחר כך לשרת את האינטרסים שלהם. אז הם לא מוכנים, והם מבקשים בכלל להוציא את כל העניין הזה מהחוק. ועוד, מה יש לנו פה עוד? כן, להילחם בלוביסטים ובכל התופעה שאנשים הם קודם כל מחוקקים, ואחר כך עוברים להיות שכירים יקרים, ובעצם הם מייצגים את האינטרסים של הקורפרטיבים הגדולים. זאת אג'נדה שהיא לכאורה מאוד מאוד חברתית. האם אנחנו בעדה או נגדה ולמה?
זה לא חשוב לי. אני בטוח של אדם הפשוט לא ייהנה מזה בטוח. זהו, המשק בית הרגיל לא יראה מזה גרוש אחד נוסף, דולר אחד נוסף. כלום. למה? פשוט מאוד. אני שמעתי שכל העולם שלו הוא מנוהל על ידי האגו. ולכן לא יהיה לו אף פעם יותר טוב, אלה תקופות קצרות, כן, אבל בסופו של דבר הוא כבר עכשיו מתגלגל למצב ש... הולך להיחרף. או על ידי מכת הטבע, או על ידי מכת אטום, או על ידי מכת הכלכלה. אבל בטוח, בטוח. אנחנו הולכים לאבדון, אם כן, אנחנו לא בוחרים שביל התיקון. איפה אתה ראית בעולם, חוץ מהתקופות קצרות, שכן, ודאי, שהיו כאלו וכאלו, שהעולם מתקדם לטוב. איפה? נו? וכך אותה אמריקה. היה שם בשנות 50-60 איזו תקופה כזאת, הקלה. נו, ואחר כך בכל זאת. זה, אתה לא יכול, האגו הוא בכל זאת ייקח את שלו. הוא לא ייתן ליהנות מן הסתם לאנשים שהוא יכול לקבל מהם. כל התאגידים, לא תאגידים, גדולים, קטנים, הם כולם ירצו רק להרוויח מזה ללא... צנט אחד, אתה לא תרצה להשאיר ביד של מישהו, עד שהוא הגיע לידך, וכל אלו העשירים שהם רוצים לתת יותר, מיסים והכל, זה הכל יפה וטוב, אבל אנחנו צריכים גם כן להבין שזה לא ישנה את התמונה. לא ישנה את התמונה. עד שניהול יהיה על ידי האגו, האזרח הקטן לא יגיע לו שום דבר. אל תיקח בחשבון מדינות קטנות מצפון אירופה, ששם זה עם אחד, יש הרגשה כזאת, זה מבנה המדיני, זה האופי של האומה הקטנה שם, 3 מיליון או 5 מיליון, זה לא יכול להיות במדינה כמו אמריקה. לא. וחוץ מזה, התוכנית הכללית של הטבע, של הבורא, זה שאתה צריך להבין שאם אנחנו לא הולכים לפי זה, לפנינו רק כוחות התיקון, איך לכוון אותנו למטרת החיים, וזה... טוב חבר'ה, אנחנו בזה סיימנו, ניב. עמית.
שיר.
שיר. המאווירבנב, מאווירבנב, בין גזרי ים סוף. מאווירבנב, מאווירבנב, בין גזרי ים סוף. את רופא ורצונם בתומותיבה. את רופא ורצונם בתומותיבה. ראו בנבורתו שכבוד רשמו. ראו בנבורתו שכבוד רשמו.